שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קוף ב' במסכת יבמות, נתחיל בשורה השביעית בעמוד א' ונסיים בשורה השישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בתהליך המעשי של החליצה, ובגמרא יש כמה נושאים שמעורבבים אחד בתוך השני. אנחנו כאן נחלק אותם לנושאים נפרדים, לכן זה לא יהיה לפי סדר הגמרא. נראה שלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על סוג הנעל שמשתמשים בה בחליצה. בחלק השני נדבר על תהליך החליצה עצמו, כלומר ממש איך שולפים את הנעל. ובחלק השלישי נראה נושא שמובא כאן בדרך אגב. אז החלק הראשון, סוג הנעל. נראה את המשנה, ואז את הגמרא לגבי זה נחלק לארבעה סעיפים. המשנה מחלקת בין שלושה סוגים של נעליים. יש סנדל, יש אנפיליה ויש מנעל. אנפיליה זה נעל שעשויה מבד, כמו שנראה בהמשך, נשים את זה בצד. לגבי סנדל ומנעל, שניהם לא נראים כמו הסנדלים והנעליים שלנו היום. זה לא סנדלי שורש או נעלי ספורט, זה יותר כמו נעליים שמציירים תמיד על החיילים הרומאים של ימיהם, שזה בעצם סוג של מגף מאוד צמוד לרגל שמגיע עד בערך אמצע השוק, קצת כמו נעלי צבא של ימינו אולי, וכמו בנעלי צבא, זה עשוי משני חצאים שהסרוכים מחברים ביניהם. גם אז יש שני חצאים שנפתחים מקדימה לגמרי, מכניסים את הרגל, ואז בשביל להצמיד את שני החצאים ביחד, כלומר בעצם לסגור את הנעל, לא היה סרוכים, אלא שני דברים. יש גם חומרתה, שזה אומר שבצד אחד יש כפתורים, בצד השני לולאות, וזה מחזיק את שני הצדדים ביחד. וגם מעל זה יש רצועות שמלפפים סביב כל העסק, גם בכף הרגל, גם אחרי זה בשוק, וזה ממש מצמיד את הנעל לרגל. כדאי לראות בספרים עם הציורים, אם נוכל לצרף גם לאתר ולחוברת ולסרטון. בכל אופן, זה בערך התיאור גם לנעל וגם לסנדל. אז מה בכל זאת ההבדל בין נעל לסנדל? ההבדל הוא מבחינת שני דברים, גם במבנה וגם בסוג האור. לגבי המבנה, נעל היא יותר סגורה, כלומר, כשסוגרים אותה אז לא רואים את הרגל בכלל. סנדל יותר פתוח, גם מעל כף הרגל, גם בחלק הקדמי של השוק, כל העסק הקדמי יותר פתוח. דבר שני, מבחינת האור, נעל זה אור יותר רך, סנדל זה אור יותר קשה. אלה ההבדלים, ועד כאן שלושת סוגי הנעליים במשנה, סנדל, מנעל ואנפיליה. ומה הדין שלהם? אז אנפיליה, נעל מבעד, לא חולצים בו. סנדל זה מעולה, זה לכתחילה. לגבי מנעל, המשנה אומרת כשרה, שמשמע כאן שיש כאן איזושהי בעייתיות, עד כאן מה שכתוב במשנה. עכשיו את הגמרא לגבי כל זה נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מנעל. כמו שאמרנו, במשנה משמע שזה רק בדיעבד, לכתחילה יש כאן איזו בעיה, אז קודם כל בואו נבין מה הבעיה, ואחרי זה נראה מה הדעות לכאן ולכאן, האם באמת חוששים לזה או לא. אז בשביל להבין מה הבעיה, בואו נדלג לרגע מתחילת עמוד א' ועד קצת אחרי אמצע עמוד א', איפה שכתוב, ומאן דאמר לכתחילה לא, מהי טעמה? כלומר, מה הטעם של מי שאומר שעדיף לא בנעל? והגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שכיוון שנעל היא סגורה לגמרי, אז בעצם מעל כף הרגל יש שני דברים, גם את האור של הנעל עצמה, מה שנקרא כאן בגמרא פנטה, וכמו שאמרנו את זה יש רק בנעל ולא בסנדל, וגם את הרצועות שמסובבים מסביב, מה שנקרא כאן אקרטה. ממילא, כשהאישה פותחת את הרצועות של הנעל בשביל להוריד את הנעל מעל היבם, אז בזמן פתיחת הרצועות היא לא מורידה את הרצועות מעל רגלו, כמו שכתוב בתורה, וחלצה נעלו מעל רגלו, אלא היא מורידה אותם מעל דמעל רגלו. כלומר, הרצועות הן לא על הרגל, הן על משהו אחר, על האור של הנעל, שזה על הרגל. וזה בעיה. זה הסבר הראשון. אבל דוחה הגמרא, אם ככה אתה מבין את הפסוק, אז זה צריך לפסול גם בדיעבד, לא רק לכתחילה. לכן לא יכול להיות שזה הסבר, צריך שההסבר יהיה משהו מדרבנן, לא מדאורייתא, לכן עוברים להסבר השני. וזה שהגמרא מניחה שנעל או סנדל, שהם מרופטים, כלומר קרועים, או אם הם חתוכים, אסור להשתמש בהם לחליצה. עכשיו, בסנדל לא צריך להגיד את האיסור הזה, כי סנדל, כיוון שהוא עשוי מאור קשה, ברגע שהוא קצת חתוך הוא בעצם כבר נשבר ואי אפשר להשתמש בו, הוא כבר לא נחשב סנדל בכלל, ממילא ברור שלא יעשו בו חליצה. בנעל לעומת זאת, כיוון שהיא עשויה מאור רך, אז אני לא באמת מבין את המציאות בדיוק, אבל הגמרא מניחה שכיוון שזה אור רך, זה יכול פה ושם להיקרה, ועדיין אנשים ישתמשו בזה, וזה הרי פסול. ממילא חזל גזרו לא להשתמש בנעליים בכלל, כי אם נשתמש בנעליים, יכול להיות שבסוף ישתמשו גם בנעליים מרופטות. זה ההסבר השני לבעייתיות בשימוש בנעליים, אבל כאמור, גם אם זה אסור, זה רק לכתחילה מדרבנן. עד כאן שני הסברים, ועכשיו בואו נראה באמת מה הדעות. האם באמת אוסרים שימוש בנעליים או לא? אז בשביל זה בואו נחזור אחורה לתחילת העמוד לשורה השמינית, וכאן נראה מחלוקת גם באמוראים וגם בתנאים. ב- בהם הוראים, יש שתי דעות בדעת רב. רב אמר שלכתחילה לא משתמשים בנעליים, רב יוסף אמר שלכתחילה כן. עכשיו, הם לא אמרו את זה בצורה פשוטה כזאת, הם אמרו את זה בצורה טיפה יותר עקיפה, כלומר, רבא שמניח שלכתחילה לא, מה שהוא אמר זה שאם יום אחד יבוא אליהו הנביא ויבטל את הגזרה, אז נשמע לו, אבל בינתיים לכתחילה לא. רב יוסף הניח להפך, שלכתחילה כן, ומה שהוא אמר זה שאם יום אחד יבוא אליהו ויגזור, אז נשמע לו, אבל בינתיים זה מותר. זה מחלוקת באמורים, שוב, לרבא לכתחילה לא, לרב יוסף לכתחילה כן. בתנאים יש לנו שני דברים, א' זה המשנה שלנו, שבפשטות משמע שהיא כמו רבא שלכתחילה לא, כי אומרת חלצה במנעל, חליצתה כשרה, משמע בדיעבד, אבל לכתחילה עדיף שלא, אז זה כמו רבא וקשה על רב יוסף, אבל דוחה הגמרא לא. יכול להיות שגם המשנה היא כמו רב יוסף שלכתחילה כן, וזה שהיא אמרה את זה בצורה של בדיעבד, חליצתה כשרה, זה רק כי בהמשך המשנה דיברה על אנפיליה, ששם אפילו בדיעבד זה אסור, אז גם לגבי מנעל היא דיברה על בדיעבד, אבל באמת מותר גם לכתחילה. זה במשנה, דבר שני זה ברייתא, ששם זקן אחד העיד בשם רבי יהודה בן בתירא שהוא לא היה חולץ במנעל, ואילו רבי יעקב אומר שחולצים במנעל גם לכתחילה. זה בתנאים, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי האם חולצים במנעל. הסעיף השני לגבי סוג הנעל זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', במילים המערב, וזה לגבי הסוג של הסנדל, כשככל שיותר מהודק לרגל זה יותר טוב. אז הכי טוב זה הסנדל של הערבים, שהוא מהודק ממש לרגל. מקום שני זה סנדל עם שינצין, שינצין זה סוג של שרוכים, אבל מבחינתנו מה שחשוב זה שזה סנדל יותר רחב, ממילא יותר קל לחלוץ אותו, שזה לכאורה קצת פחות טוב, כי זה פחות נחשב חליצה, כי זה יורד בקלות, אבל בכל זאת רב ראה שחביבו, כלומר הדוד שלו רבי חייא, כך היה עושה, לכן זה בסדר, זה דבר שני. דבר שלישי זה הסנדל שלנו, כלומר הסנדל בימי רב, שבהם לא היו רצועות, אלא רק את החומרתה, כלומר אותם כפתורים ולולאות משני הצדדים, ולכן בשביל לחלוץ בסנדל כזה צריך להוסיף לו רצועות בשביל שיהיה מהודק, וזה היה הסעיף השני לגבי סוג הסנדל. עוד פעם, של ערבים זה מעולה, עם שינצין רחב יותר זה גם בסדר, סנדל שלנו חייבים להוסיף רצועה. בשביל הסעיף השלישי נעשה דילוג מהשליש התחתון של עמוד א' ועד הרבע העליון של עמוד ב', למילים אמר רב יהודה אמר רב, וזה לגבי הצורך באור. וכאן גם נראה מה המקור לצורך באור, וגם נראה מה הדין בסנדל שהוא עקרונית מאור, אבל יש פה כמה תוספות מחומרים אחרים, ונחלק את זה לשני דיונים. הדיון הראשון אומר רב יהודה בשם רב, סנדל שהוא עצמו אור, אבל הוא תפור בחוטי פשטן, הוא פסול, אלא צריך שהכל ממש יהיה מאור. ועכשיו, מה המקור לזה שצריך דווקא אור? אז זה משילוב בין שני פסוקים. מצד אחד יש פסוק ביחזקאל שכתוב, ואלבישך רקמה, ואנעלך תחש, ואם היה רק את הפסוק הזה, היינו חושבים שנעל זה דווקא נעל מאור של תחש, זה מצד אחד. מצד שני, בחליצה כתוב פעמיים את המילה נעל, כתוב וחלצה נעלו, ואז כתוב בית חלוץ הנעל, ואם רק את הפסוק הזה, מזה שיש ריבוי של נעליים, אנחנו חושבים שאפשר כל נעל, אז אלה שני הפסוקים, הראשון מצמצם דווקא לאור תחש, השני מרחיב, והפשרה בין שני הפסוקים זה שאומנם צריך אור, אבל לאו דווקא אור תחש, אלא מרבים כל סוג של אור, אבל עדיין צריך דווקא אור, ולכן כמו שאמרנו, אפילו את התפירות עושים מאור. זה היה הדיון הראשון לגבי הצורך באור. בדיון השני שואל רבי אלעזר, אם המקור שלך זה מתחש, הרי לתחש אין רק אור, יש לו גם שיער. אז אולי נעליים שהם עצמם מאור, אבל הרצועות למשל הם משיער עיזים, אולי גם זה קשר? אומר לו רב, כן, ודאי שזה קשר. אתה צודק, שיער מותר. עכשיו, אם כך, אולי נעשה נעל שהיא כולה משיער ולא מאור, עונה הגמרא לו. זה כבר לא נקרא נעל, זה נקרא קרקע עם א' בסוף, זה סוג של נעל מאוד הווי, לא נקראת נעל, אבל נעל מאור עם שילוב של שיער, זה כן בסדר. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי הצורך באור, ראינו שצריך דווקא אור או דברים אחרים מהחי כמו שיער, אבל שילוב של דברים אחרים פוסל וראינו את המקור. בשביל הסעיף הרביעי לגבי סוג הנעל, נעשה עוד דילוג מאמצע עמוד ב' ועד הרבע התחתון, וזה לגבי אנפיליה, שזה סוג של נעל, שהמשנה אמרה שמי שחולץ באנפיליה זה פסול, ואומרת הגמרא כי זה לא נחשב נעל. זה במשנה, ולגבי זה בגמרא נראה גם חיזוק וגם קושייה. החיזוק זה לגבי זה שגם לגבי הכניסה לעזרה, שאסור להיכנס לשם עם נעליים, אנחנו רואים שעם אנפיליה מותר להיכנס, כי זה לא נחשב נעליים, רק למי שבא לתרום את הלשכה, אז לא אסור עם אנפיליה, בגלל שלא רוצים שיחשדו בו שהוא מכניס כסף לנעליים, בכל אופן, אנפיליה לא נחשבים נעליים, זה החיזוק. הקושייה על המשנה זה מזה שגם ביום כיפור אסור ללכת עם אנפיליה, אז הנה לכאורה, זה כן נחשב נעליים, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות, הבאי עונה, שאומנם זה לא נחשב נעליים, אבל כיוון שיש בזה קטיטי, כלומר איזשהו בד רך בפנים, זה נוח, אז אסור ביום כיפור דבר שהוא נוח והוא מענג, אפילו אם הוא לא נחשב נעליים. זה התירוץ של הבאי, אבל הגמרא דוחה את זה, זה לא נכון. אם זה לא נחשב נעליים, זה מותר ביום כיפור, כמו שרבא בר אבונה היה כורך סודר על הרגליים, וזה היה לו לעונג, ובכל זאת זה מותר, ויוצא בזה ביום כיפור. לכן אנחנו עוברים לתשובה השנייה, אומר רבא, יש שני סוגי אנפיליה. יש אנפיליה מאור, וזה כן נחשב נעליים, ובזה אסור ללכת ביום כיפור. יש אנפיליה מבד, שעל זה דיברנו במשנה אצלנו ובברייתא לגבי המקדש, שזה לא נחשב נעליים. זה התירוץ של רבא, שני סוגי אנפיליה, והגמרא גם מביאה שתי ראיות לתירוץ הזה. ראיה אחת, אומרת הגמרא, החינמי מסתברא, יש עוד ברייתא שבפירוש מתירה ללכת עם אנפיליה ביום כיפור, ונעמיד ששם מדובר באור. ראיה שנייה, תניא כפתי דרבא, הגמרא מביאה ברייתא די ארוכה שמפרטת כמה דינים לגבי החליצה, ובין השאר היא אומרת בפירוש שאם היא חלצה באנפיליה של אור, אז זה כשר, כי באור זה כן נחשב נעליים. ובזה סיימנו את הסעיף הרביעי של החלק הראשון של השיעור לגבי סוג הנעליים שעושים בהם חליצה. הגענו לשורה השישית בעמוד ב', וכאן בעצם נעצור, אבל יש לנו עוד המון חורים להשלים. לגבי הברייתא שעכשיו ראינו, הזכרנו רק שורה אחת ממנה, את שאר הברייתא נראה כבר מחר. ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי סוג הנעל. החלק השני זה לגבי תהליך החליצה עצמו. כלומר, היוון שם את הנעל על הרגל, והיוונה צריכה לבוא ולהוריד לו את הנעל, לחלוץ אותה. וגם את הדיונים על זה נחלק לארבעה סעיפים, ובשביל הסעיף הראשון נחזור עכשיו חזרה מתחילת קוף ג' עמוד א' ועד השליש התחתון של קוף ב' עמוד א' בנקודותיים. וזה שאומר רב יהודה בשם רב, שהיא לא צריכה להוריד לו את כל הנעל או את כל הסנדל, אלא מספיק שהיא תוריד את רוב העקב. מה זה העקב? האם הכוונה היא לכל החלק התחתון של הסנדל, כלומר כל הסוליה, או רק החלק האחורי העבה יותר, כלומר מתחת לעקב? בכל אופן, מספיק שהיא תוריד את הרוב ולא את הכל. איך בדיוק זה נראה במציאות? אפשר לנסות לדמיין, אולי הכוונה היא כמו נעל שקצת עושים אותה רפויה על הרגל. בכל אופן, זה מה שאומר רב. על זה הגמרא מקשה מיטיבי מברייתא שאומרת שצריך את רוב הרגל, משמע לא רק רוב העקב, אלא רוב הרגל. ועונה הגמרא, גם הברייתא התכוונה לא לרוב הרגל, אלא לרוב העקב. ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, אם כבר ראינו את אותה ברייתא, נראה אותה עד הסוף, וזה שאומרת הברייתא שכשהאישה חולצת את הנעל מהרגל של היוון, היא צריכה לעשות שני דברים, גם לפתוח את הרצועות וגם להוריד את הנעל. אם היא רק עשתה אחד מהם, למשל שהרצועות נפתחו מעצמם או שהבעל הוריד את הרצועות, אז זה פסול, היא צריכה לעשות את שניהם, ככה גם אומר רבי ינאי, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שני ספקות שהגמרא מביאה, שמשותף לשניהם זה מה בעצם העיקר בחליצה של הנעל. האם העיקר זה ממש לחלוץ פיזית את הנעל, או שהעיקר זה לגלות את הרגל. מה הספקות? אז ספק ראשון באי רבי ינאי, מה הדין אם היא לא פתחה את הרצועות, אלא פשוט השמידה אותם, שרפה אותם, קראה אותם? אז אם אתה אומר שהעיקר זה לגלות את הרגל, אז היא גילתה את הרגל. ואם אתה אומר שצריך פיזית גם לפתוח את הרצועות ולחלוץ את הנעל, אז את זה חלקית לפחות היא לא עשתה, ובזה הגמרא נשארת בתיקו. זה ספק ראשון. ספק שני, שאל רבי נחמיה, מה אם הבעל לובש נעל מעל נעל? אז אם היא חלצה רק את הנעל העליונה, אז ודאי שזה פסול, כי לא הוריד את הנעל ישירות מעל רגלו, אלא מעל דמעל, הוריד את זה מעל הנעל שנמצאת מעל רגלו. אבל אם היא איכשהו הצליחה לשלוף את הנעל הפנימית שעל הרגל עצמה, בלי להוריד את הנעל החיצונית, האם זה קשר? מצד אחד היא חלצה את הנעל, מצד שני היא לא גילתה את הרגל. אז שוב אותה שאלה, מה העיקר כאן? החליצה, הגילוי, צריך את שניהם, וגם בזה הגמרא נשארת בלי תשובה, וזה היה הסעיף השלישי. בשביל הסעיף הרביעי והאחרון לגבי תהליך החליצה, נעשה עוד דילוג מהשורה השנייה בעמוד ב' ועד אמצע עמוד ב', למילים אמר לי רב כהנה, וכאן רב כהנה שואל, מניין שבכלל חליצה הכוונה היא להוריד את הנעל? אולי זה דווקא לשים את הנעל, אז המקור לזה שזה להוריד את הנעל, זה מזה שכתוב לגבי בית עם צרת, וחילצו האבנים אשר בהן הנגה. אז ברור מכאן שחליצה זה להוציא משהו, אז להוציא את הנעל, זה מצד אחד, אבל הרי מצד שני, יש גם פסוקים שבהם אנחנו רואים שלחלוץ, הכוונה היא לא להוציא או להוריד משהו, אלא להפך, דווקא לעשות משהו בצורה מתוקנת, אז אולי זה דווקא לשים את הנעל. מה הפסוקים? לכאורה, אז פסוק אחד זה במדבר למד א', החלצו מאיתכם אנשים לצבא, כלומר, תזדרזו, תצטרפו ללחימה. פסוק שני זה באיוב למד ו', יחלץ אני בעוניו, שהכוונה היא שהשם ייתן כוח ותיקון לעני. ופסוק שלישי בתהילים למד ד', חונה מלאך השם סביב לרעב ויחלצם, שגם כאן הכוונה היא למשהו חיובי, שהוא ייתן להם כוח. ופסוק רביעי, בישעיהו נון ח' ועצמותיך יחליץ יתקן את העצמות. אז הנה ארבעה פסוקים שבהם חליצה זה לכאורה לא להוציא משהו, אלא דווקא לתקן, לשים משהו. אז אולי דווקא בחליצה היא צריכה לשים לו נעל, לא להוריד לו נעל. זו השאלה. ועונה הגמרא, לגבי שלושת הפסוקים הראשונים, אמנם אפשר לפרש כמו שניסינו לומר עכשיו, אבל אפשר גם לפרש שם שהכוונה היא דווקא להוציא או לצאת. כלומר, בהחלצו מאיתכם אנשים לצבא, הכוונה היא שהם יוצאים מהבית אל המלחמה. שני הפסוקים הבאים, מחלץ אני ועוניו וסביב לרעב ויחלצם, הכוונה היא שהוא מוציא אותם מדינה של גיהנום. אבל לגבי הפסוק האחרון, הגמרא באמת לא מצליחה להסביר את זה בצורה של הוצאה. לכן עונה הגמרא, אתה צודק. באמת יש למילה חליצה שני פירושים, ובכל מקום נפרש את זה לפי העניין שלו. ואצלנו ברור שהכוונה היא להוריד את הנעל ולא לשים את הנעל. למה? כי אם זה היה לשים את הנעל, אז לא היה צריך לכתוב וחלצה נעלו מעל רגלו, אלא וחלצה נעלו ברגלו. כלומר, לשים את הנעל על הרגל, או לפחות שיהיה כתוב וחלצה נעלו בעל רגלו. אם אתה רוצה שזה יהיה ברור שהכוונה היא לא רק על כף הרגל, אלא גם על השוק, בכל אופן, מעל רגלו זה ודאי שזה להוריד את הנעל ולא לשים אותה. זה היה עיקר הסעיף הרביעי ועיקר החלק השני. לסיום, בסוגריים, אנחנו לקראת הרבע התחתון של עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו פסוקים עם המילה חליצה, מביאים עוד פסוק, וזה מהושע ה', כתוב, בצונם ובבקרם ילכו לבקש את השם ולא ימצאו, חלץ מהם. ומה הכוונה חלץ מהם? אז אמר מין אחד לרבן גמליאל, שהכוונה היא שהשם כביכול עשה לעם ישראל חליצה, כלומר בעצם גירש אותנו. אבל ענה לו רבן גמליאל, להפך, לא כתוב כאן חלץ להם, כתוב חלץ מהם, כלומר הוא קיבל חליצה, כלומר עם ישראל כביכול עשה חליצה להשם על ידי החטאים שאנחנו מתרחקים מהשם, אבל באמת, מבחינת השם, אין איזה משמעות ועדיין קרוב אלינו. זה היה בסוגריים קצת אגדת, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי תהליך החליצה. בשביל החלק השלישי והאחרון, נחזור לקטע שדילגנו עליו בשורה השלישית בעמוד ב', ונלמד משם ועד הרבע העליון, וזה עוד אמירה של רב יהודה בשם רב, וזה לגבי הכוונה בפעולת החליצה. דמיינו לכם שיש כמה אחים נשואים שכולם גרים קרובים אחד לשני באותה שכונה או באותו בניין, ואז חלילה אחד מהאחים נפטר ואשתו נשארה בלי ילדים ויצרה יבום או חליצה, אבל עוד לא עשו את זה, ובינתיים הגיוני שהיא נשארת לגור באותה דירה, זה הבית שלה, וככה היא נפגשת מדי פעם עם האחים של בעלה, בגינה, במקולת, אולי הם נחמדים, מזמינים אותה לארוחות שבת, וככה עוברת תקופה. ואז נניח אחרי שנה, אחד מהאחים אומר, טוב, אני אעשה לה ייבום, אבל נשאלת השאלה, רגע, הרי עברה שנה מאז, ובינתיים היא פגשה את האחים מדי פעם, אולי באיזשהו שלב היא הורידה את הנעל של אחד מהאחים, ובזה בעצם היא עשתה חליצה, ואז אף אחד מהאחים כבר לא יכול לייבם אותה. אז איך אתה סומך על זה שהיא לא עשתה חליצה? אומר רב יהודה בשם רב, לא חוששים לזה. כל עוד אנחנו לא יודעים שהיא עשתה חליצה, הנחה היא שהיא לא עשתה ואפשר לייבם אותה. זה מה שהוא אומר. עכשיו, שואלת על זה הגמרא, מאיך שהוא אומר את זה, זה נשמע שכאילו כל הבעיה שלנו זה שאנחנו לא יודעים האם היא חלצה נעל למישהו או לא. אבל אם כן נדע שמתישהו היא חלצה את הנעל של אחד מהאחים, אז יהיה חליצה. ומשמע שאפילו היא לא התכוונה למצוות חליצה, אלא סתם איזשהו כבוד, הוא הגיע לבית, היא חלצה לו את הנעליים, עצם זה שהיא עשתה את הפעולה הטכנית הזאת, גם לי כוונה, בכל זאת זה נחשב חליצה. ככה משמע. וזה קשה, כי יש ברייתא שאומרת בפירוש שבשביל שחליצה תעבוד, צריך ששניהם יתכוונו לזה, גם היוום וגם היוומה. אז איך מרב זה נשמע? כאילו כל העניין זה שאנחנו לא יודעים האם היא חלצה, אבל אם היא חלצה, גם בלי כוונה, זה עובד. זו השאלה, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא, הדיוק שאמרת בדברי רב הוא לא נכון. כשרב אמר לא חוששים שמא היא חלצה, מה שהוא בעצם מתכוון זה לא חוששים שמא היא חלצה עם כוונה. יכול להיות שהיא הורידה מתישהו לזהח את הנעל, אבל ההנחה היא שהיא לא התכוונה בזה לחליצה, לזה לא חוששים, כי באמת, כמו שאמרה ברייתא, בשביל חליצה חייבים כוונה. זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה אומרת, לא, דווקא הדיוק שאמרנו ברב הוא נכון, כלומר, באמת אם היא עשתה את פעולת החליצה אפילו בלי כוונה, לפי רב, זה יועיל וזה יאסור אותה על האחים. ואיך זה מסתדר עם הברייתא שאמרה שצריך כוונה? עונה הגמרא, יש שתי רמות של חליצה. ברמה הגבוהה, בשביל שהחליצה באמת תועיל מדאורייתא ותתיר אותה לכל העולם, לזה באמת צריך כוונה של שניהם, ועל זה הברייתא דיברה. לעומת זאת, הרמה הנמוכה יותר, שהחליצה לא מועילה מהתורה להתיר אותה, אבל היא כן פוסלת אותה מדרבנן להתייבם עם שאר האחים, לזה לא צריך כוונה, ועל זה רב דיבר, שבאמת אם היא תעשה את פעולת החליצה גם בלי כוונה, זה יאסור אותה על האחים, אבל פשוט לא חוששים שהיא עשתה את הפעולה. זו התשובה השנייה, ועד כאן שתי התשובות לדעת רב, וזה היה החלק השלישי, שבפעולת החליצה צריכים כוונה. לפי התשובה הראשונה, בלי כוונה החליצה לא עושה כלום, לפי התשובה השנייה, גם בלי כוונה היא מועילה לפסול אותה לאחים, אבל לא מועילה להתיר אותה לעולם. ובזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', את כל השאר כבר ראינו, זה היה החלק השלישי. ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום בתהליך הטכני של החליצה וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על סוג הנעל, בחלק השני על התהליך עצמו, ובחלק השלישי על הכוונה בחליצה. לגבי סוג הנעל, המשנה אמרה שיש סנדל, נעל ואנפיליה, ובגמרא ראינו ארבעה סעיפים. סעיף ראשון זה שבנעל יש איזושהי בעייתיות, הסבר ראשון זה בגלל שיש בזה שני שכבות, אז כשהיא מורידה זה לא נחשב מעל הרגל אלא מעל מעל, אבל את זה דחינו, ולכן הסבר שני זה פשוט כי חוששים שמה ישתמשו בנעל מרופטת, חשש שבסנדל לא קיים. למעשה יש מחלוקת גם באמוראים וגם בתנאים האם משתמשים לכתחילה בנעל או לא, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי סוג הסנדל, אמרנו שהכי טוב זה סנדל מהודק של הערבים, מקום שני זה סנדל רחב יותר עם שינצין, אבל זה גם בסדר, מקום שלישי זה סנדל שלנו, שזה לא טוב כי אין לו רצועות שמקיפות אותו, אלא רק כפתורים ולולות, לכן באמת צריך להוסיף לו רצועות, ואז זה טוב, זה הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו שהסנדל צריך להיות רק מהחי, כלומר מאור, ואפילו את התפירות אי אפשר לעשות ממשהו אחר כמו פשטן, אבל כן אפשר לערב בו שערות, כי גם זה מהחי, ולא עושים את הכל שיער, כי זה כבר לא נחשב נעל אלא קרקע. ובסעיף הרביעי אמרנו שאנפיליה זה פסול, כי זה עשוי מבד, זה לא נחשב נעל, לכן מותר גם להיכנס עם זה לעזרה, הקשנו אז למה זה אסור ביום כיפור, וענינו למסקנה ששם מדובר באנפיליה מאור, אבל אנפיליה מבד זה באמת לא נעל, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני עברנו לתהליך החליצה וגם כאן ראינו ארבעה סעיפים. דבר ראשון זה שמספיק שהיא תוריד את רוב העקב מהרגל שלו. דבר שני זה שהיא צריכה לעשות שני דברים, גם לפתוח את הרצועות וגם לשמוט את הרגל. דבר שלישי, התלבטנו האם העניין זה להוציא את הרגל או לגלות אותה, וראינו שתי נפקמינות, אם היא השמיד את הנעל בלי להוריד אותה, או אם הוא לובש נעל מהנעל והיא חלצה את התחתון כך שהיא חלצה אבל לא רואים את הרגל, ונשארנו בלי תשובה. ודבר רביעי, ראינו את המקורות לזה שחליצה זה להוריד ולא לשים, זה היה החלק השני. בחלק השלישי אמרנו שמדאורייתא חליצה צריכה כוונה, מתוך זה שאלנו על רב יהודה בשם רב שאמר שאם לא יודעים שהיא חלצה אז ההנחה היא שהיא לא חלצה, אבל משמע שאם היא כן עשתה את פעולת החליצה אז גם בלי כוונה זה עובד, ועל זה ראינו שתי תשובות. תשובה אחת, אל תדייק כך, אלא הכוונה של רב זה שלא חוששים שהיא כיוונה, כי גם היא עשתה את הפעולה, אם היא לא כיוונה זה לא עובד. תשובה שנייה, באמת גם אם היא עשתה את זה בלי כוונה זה עובד, אבל רק מדרבנן זה רק פוסל אותה על האחים, זה לא מתיר אותה לעולם, לזה באמת צריך כוונה. כל טוב.